התחלנו בשבוע שעבר במשניות, במסכת אבות, במשניות של חמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, ועסקנו ברבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, שחז"ל קראו לו ספר תורה שנגנז. בין הדברים התגלגלנו גם לקשרים המיוחדים של רבי אליעזר עם תנא אחד מיוחד מן התנאים, שלדמותו אני מבקש להיכנס היום על פי הסדר במשנה, עם רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה. אני מזכיר מלמעלה רק שני התלמידים הגדולים הראשונים של רבן יוחנן בן זכאי הם רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה. רבי אליעזר ורבי יהושע הם אלו שמובילים את ארונו של רבן יוחנן בן זכאי בחייו, כאשר מוציאים את ארונו דרך שערי ירושלים והרומאים צרים על ירושלים, ושם יוצא רבן יוחנן בן זכאי ומבקש, תן לי יבנה וחכמיה. והחיבור הזה בין רבי אליעזר ורבי יהושע מחייב עיון בפני עצמו. שתי דמויות גדולות מאוד, מנוגדות מאוד. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי, וזה לא רק עניין טכני, אנחנו אמרנו את זה כבר. רבן יוחנן בן זכאי הוא התנא היחיד בכל מסכת אבות שמתואר כמי שאוגר בתוכו שני תנאים, גם את הלל מפה וגם את שמי מפה, והוא מייצר ממנו את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, שהם אגב מייצרים את התלמיד המשותף של שניהם, רבי עקיבא, שבהמשך הוא ייצר את חמשת התלמידים שלו, כמו חמישה התלמידים שהיו לרבן יוחנן בן זכאי בהתחלה. ורבי יהושע, שנמצא מצידו השני של רבי אליעזר ומוביל ביחד את המהלך מירושלים ליבנה, הוא התנא הבא שאותו מתאר רבן יוחנן בן זכאי במשנה. לרבי יהושע, לדמותו, למשנתו, לחלק שלו בבית המדרש המרתק הזה של יבנה, ולקישור של הדברים שלו במיוחד במסכת אבות אלינו, של הדמות כולה אלינו, אני רוצה להיכנס הפעם. נחזור למשנה. מקור אחד, הוא היה מונה שבחם. הוא, רבן יוחנן בן זכאי, מונה שבחם של התלמידים. רבי אליעזר בן הורקנוס, וכבר אמרנו, לא יכול להיות שהוא היה מונה שבחם, פירושו סתם איזה מין ככה ציונים לשבח באספת הורים כזאת. הוא היה מונה שבחם ואומר, זה מוכשר יותר וזה בקי וזה מעיין. צריך להבין מה זה אומר. הוא היה מונה שבחם. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. עסקנו בו בהרחבה בשבוע שעבר. רבי יהושע, אשרי יולדתו. לפני שנתעכב בו, תנו לי שנייה להמשיך. רבי יוסי חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחת, רבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. עוד בלי להבין בכלל, אם היינו מבקשים לדעת מי הוא היוצא מן הכלל, זה רבי יהושע. כי כל אחד מן התנאים מתוארת תכונה שלו. רבי אליעזר ורבי אלעזר בן ערך מתוארים בלימודם. רבי אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי אלעזר בן ערך מבין, מעיין המתגבר, יודע. רבי יוסי ורבי שמעון בן נתנאל מתוארים במידות המידותיות האלה, בעבודת השם שלהם, חסיד, ירחץ. מה נאמר על רבי יהושע? זה משהו מאוד משונה. אשרי יולדתו. זה בעצם ציון לאמא שלו. דבר מאוד יפה, אשרי יולדתו הופך להיות איזה מושג בהמשך בעקבות האמירה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי. אבל אין שום דבר על רבי יהושע? או שיש הכל? מה המושג הזה אשרי יולדתו? למה, אגב, סתם, למה יולדתו? למה לא הוריו? הביטוי משונה. רשי אגב אומר, אשרי הולדתו, רשי במקור 2, אנחנו מיד נחזור למשנה, שהיה בקי בכל דבר לימוד, ויועץ, וקרוב למלכות. אנחנו נראה את זה אחרי זה קצת, בכמה תיאורים של רבי יהושע. רבי יהושע היה אחד מהיותר מקובלים ומקורבים על המלכות הרומית, ובכל השיחות והוויכוחים, הוא תופס מקום מאוד מרכבי, נגיע לזה. והוא בקי בכל דבר לימוד, והוא נותן עיצות טובות. אז מה זה קשור לאשרי הולדתו? מצוין, נו. בקי בכל דבר לימוד, ויועץ, וקרוב למלכות. הרי רשי לא אומר פה עכשיו איזה משבירך לפי כל מיני דברים חשובים. הוא היה מסתום מאוד כמה דברים, רבי יהושע. איך זה מסביר את אשרי... אני לא מבין את המושג אשרי הולדתו בכלל. איך זה מסביר? בקי בכל דבר לימוד, יועץ, וקרוב למלכות. ואני שמעתי... לפי שאימו גרמה לו שיהיה חכם, שכל הימים שעיברתו אימו, זה סיפור ידוע בירושלמי, הייתה מחזרת בכל יום על כל בתי מדרשות שהיו בעיר, ואומרת להם, בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר הזה שיהיה חכם, בגמרא ירושלמי. זה אגב הסבר יפה ללמה אשרי יולדתו ולא הסיפור על ההורים, אלא יולדתו. יש וריאציה שאומרת שכשנתעברה אמו מת אביו, ועל זה היא התפללה בקשו רחמים. מי יגדל אותו? אבל כך או כך, מה זה קשור במושג? הרי רבן יוחנן בן זכאי לא אמר על אף אחד אחר משהו על הרקע הקודם שלו. רב לזר בן הורקינוס מחליט בגיל מבוגר לבוא ללמוד תורה, אשרי רצונו הראשוני. אני יודע מה, מה? עכשיו עוסקים באישיות של האדם. איך זה מתחבר? כי יוצא מן הכלל, מכל האחרים פה. עד כאן שאלה א'. שאלה ב' חייבת להוביל אותנו לחיבור של המשך המשנה. אמר להם, שאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. והסברנו פה בפעם הקודמת דברים שמובעים במדרש שמואל, והם דברים בסיסיים, אחרת לדעתי אין הבנה בכלל למשנה. רבן יוחנן בן זכאי לא נותן ציונים. רבן יוחנן בן זכאי בעצם קורא שימות, במובן של האדם שקרא שימות לכל הברואים. עוד רגע אגב נראה שבברייתא באבות רבי נתן כתוב במקום הוא היה מונה שבחם, הוא קרא להם שמות. ביטוי מעניין מאוד. קורא שימות פירושו זה הרבי שאומר לי מה ייחודי, מה אני, ועכשיו הוא אומר לי לחפש את דרכך בחיים על פי מה שאני אומר. אני לא אתן לך תרופות, אני לא אתן לך מרשם, אני לא אתן לך דרך קלה, הפוך, אולי קשה הרבה יותר. אבל דע לך שתכונת הירכת, שאני עוד לא יודע מה היא, הבולטת שיש בך, היא התכונה שאיתה אתה צריך להנהיג, להוביל, להמשיך. איתה אתה צריך לפעול בעולם. כל אחד צריך לדעת מהו שמו. ורבן יוחנן בן זכאי נתן שימות לחמשת תלמידיו. בור, סוד, חסיד, ירחה, מעיין. וכל אחד צריך עם זה ללכת ולראות איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. זה לא שכשרבי אליעזר אומר עין טובה, ורבי שמעון אומר הרואה את הנולד, אז יש ביניהם מחלוקת איזו דרך טובה ואיזו דרך לא טובה. גם רבי אליעזר חושב שטוב מאוד לראות את הנולד. אבל תכונתו המיוחדת של רבי שמעון מתאימה למושג רואה את הנולד. והוא יודע לפתח את זה, והוא יודע לחנך לזה, והוא יודע להדריך לדבר הזה במציאות. בשבוע שעבר ניסינו לברר באריכות את הקשר בין בור סוד שאינו מאבד טיפה, שרואה כל אות ואות בספר התורה, שרואה כל טיפה וטיפה, רבי אליעזר, לבין המושג עין טובה. כי זו הייתה התשובה של רבי אליעזר לשאלה איזו היא דרך ישרה. עין טובה, קראנו לזה שמח בחלקו. יש ערך לכל פרט בפני עצמו, משמעות לכל פרט בפני עצמו, לכן גם כל כך קשה אצל רבי אליעזר. וכך ניתחנו את תנורו של אחנאי ודברים אחרים ברבי אליעזר. עכשיו אני עובר לרבי יהושע. רבי יהושע אומר חבר טוב. לפני שאני ממשיך במשנה, מה לאשרי יולדתו ולחבר טוב? באשרי יולדתו זה הכי מסובך, כי אשרי יולדתו אני בכלל לא רואה כתכונה, זה סתם ביטוי נשמע לכאורה. חבר טוב של רבי יהושע, איך זה מתחבר לשם שקרא לו הרבי, רבן יוחנן בן זכאי? זו שאלה שנייה. שאלה ראשונה הייתה, מה זה אשרי הולדתו? שאלה שנייה, איך חבר טוב מתחבר לזה? בוא נמשיך רגע במשנה, ואז תבוא השאלה השלישית שצריך לשאול פה. רבי אליעזר אומר, עין טובה, רבי יהושע אומר, חבר טוב, רבי יוסי אומר, שכן טוב, רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר, לב טוב. אם פה הייתי שואל מי הוא היוצא מן הכלל, בראייה הפשוטה, כמו שרוב הפרשנים קוראים פה, אני חושב שרבי יהושע ורבי יוסי יוצאים מן הכלל. כי בוא נשים לב, רבי אליעזר אומר שהדרך הישרה שידבק בה האדם היא עין טובה. של מי? שלי. ורבי שמעון אומר שהדרך הטובה היא לראות את הנולד. מי יראה את הנולד? אני. רבי אלעזר בן ערך אומר לב טוב. מה אומר רבי יהושע שכדאי לרכוש? חבר טוב. מי? אתה. אני צריך למצוא חבר טוב. אלא אם כן, ככה אגב גם רבי יוסי, שכן טוב. אלא אם כן נבין שהפשט הוא אחר לגמרי. רבי יהושע בא ללמד אותי להיות חבר טוב. לא למצוא חבר טוב, אלא איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, שהוא בעצמו יהיה חבר טוב. וכך מבין רבינו יונה במקום מיד. שכן טוב, אומר רבינו יונה, זה גם אם אין שכנים. תהיה דמות של שכן טוב. צריך להבין את המושגים. על פי זה, או על פי זה, צריך לתפוס. מה התכונה של חבר טוב הופכת להיות הדרך שכשדבק בה האדם הוא מגיע לא לקשרים חברתיים חיוביים, זה ודאי דבר חיובי, אלא זו הדרך שידבק בה האדם בעבודת השם, בבין אדם לחברו, בכל המציאות. למה מתכוון רבי יהושע? גם לזה עוד מגיע. שאלה האחרונה בסדר של השאלות, או קצת לפני האחרונה, הזכרתי מקודם שישנה ברייתא באבות דרבי נתן, ואני מודה, כשלא הבנתי מה זה אשרי יולדתו רצתי אל אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה מסכת אבות עם ברייתות מאוחרת, שיש בה ברייתות, ברייתות שהרבה מהן מקבילות מאוד למשניות במסכת אבות, חוזרות על המשניות במסכת אבות, ולפעמים עם קצת הסבר, עם דמיון. כשכתוב הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אז באבות דרבי נתן מובאות שתי ברייתות שמדמיינות מה זה, איך נראה אוהב שלום ורודף שלום. רציתי לראות מה זה אשרי הולדתו. מקור שלוש, וראו זה פלא, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, לכולן קרא להן שימות. זה כבר אמרנו מקודם, נכון? לא מנה שבחם, קרא שימות. זה הסבר יפה לקרא שבח. לאליעזר בן הורקנוס קרא בורסיד שאינו מאבד טיפה. זה כמו אצלנו. ההסבר באבות דרבי נתן, קנקן זה פוטה שמשמרת את יינה. אותו דבר, לא חשוב הפרטים. ליהושע בן חנניה, איך קוראים לו במשנה שלנו? אשרי הולדתו. קרא לו החוט המשולש לא במהרה ינתק. ליוסי הכהן קרא לו חסיד שבדור, גם אצלנו במשנה הוא נקרא חסיד, אצל כל השאר זה אותו דבר עם הסברים. רבי יהושע בן חנניה החוט המשולש. אני עוד לא הבנתי את הציון בתעודה בהליכות אשרי הולדתו, ודאי שאני לא מבין תעודה עם הליכות של חוט משולש. אני סתם כבר לא מבין מה כתוב פה. לא מה זה, וודאי לא איך זה קשור לאשרי הולדתו. מה הפירוש בכלל של המושג הזה? כל אחד מן התלמידים מקבל הגדרה, בור סוד, חסיד שבדור, רבי יהושע בן חנניה, חוט משולש, לא במהרה ינתק. וצריך להיכנס לרבי יהושע לאט לאט, זה רבי יהושע שעומד על רגליו ומוציא בת קול. וכשבת קול יוצאת מן השמיים על פי קביעתו של רבי אליעזר בתנורו של אחנאי ואומרת הלכה כרבי אליעזר בכל מקום, עומד רבי יהושע על רגליו ואומר כבר ניתנה תורה מהר סיני וכתוב בה אחרי רבים להטות. ואם הבת קול באה לפגוע בסוגיית הרוב, בסוגיית הרבים, אז הבת קול לא יכולה להיכנס לעניין. לרבי יהושע יש מקום מרכזי מאוד. כשהוא אומר חבר טוב, הוא מדבר על קשרים מסוימים, שאולי מהם גם נבין עוד מעט את מושג הרבים בכלל. אבל נלך עם זה לאט לאט. לפני שניכנס לעולמו של רבי יהושע, הערה האחרונה והיא המשנה עצמה. הרי כל אחד מן התלמידים אומר שלושה דברים. נכון? כך ראינו בפעם הקודמת. רבי אליעזר אמר שלושה דברים. שוב יום אחד לפני מיטתך, עסקנו בזה בהרחבה, וגם רבי יהושע אומר שלושה דברים. והדברים, אני מזכיר שוב, שאומר תנא במסכת אבות, כל מימרה שהוא אומר, זה לא הדברים היחידים שהוא אמר בענייני מידות או אגדה. הוא אמר הרבה דברים, רבי יהושע אמר עשרות דברים, אולי מאות דברים בשס. אלה הדברים שזה הוא היה אומר שלו. אלה הדברים שהם רבי יהושע. הוא היה מה שהוא אמר, וזה בא לידי ביטוי בדברים האלה במסכת אבות. מה הוא היה אומר? רבי יהושע מקור 4, במשנה בהמשך, עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. שנאת הבריות כנראה מסתדר עם החבר טוב שהוא דורש. האנטיתזה לחבר טוב זה שנאת הבריות. עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. איך זה מבטא את רבי יהושע? מה זה מבטא ברבי יהושע? ואולי שאלה אחת קטנה נוספת, האם יש קשר בין הדברים? שנאת הבריות, אני מבין מה זה. עין הרע זה מה? ויצר הרע זה מה? רוב הפרשנים אגב אומרים שעין הרע זה כמו עין רעה. אנחנו רגילים להגיד שזה אותו דבר. מי מאיתנו לא גדל על המושג עין הרע? בלי עין הרע, עין הרע. מעניין שזה לא נקרא עין רעה, ויש מושג במשנה של עין רעה. למשל במתנות, במעשרות, יש עין טובה, עין יפה, עין בינונית, טובה זה יפה, ועין רעה. למה זה עין הרע? או שזה אותו דבר? חלק מן הפרשנים אומרים שזה אותו דבר, אבל הם שואלים, אז למה זה נקרא כך? הרי המשנה משתמשת בשני הביטויים. זה לא שראינו את הביטוי הזה. יש עין רעה ומכירים את הביטוי, ושם הכוונה היא בדיוק לעין רעה. זאת אומרת שאדם נותן בלי לפרגן, בלי לרצות לתת יותר, בקימוץ, בדוחק. ואם זה הפירוש הפשוט של עין רעה, שתמיד אינו רעה באחרים, אז למה זה עין הרע? הרמב״ם רואה קשר בין הדברים, ואני הייתי רוצה לפתוח ברמב״ם הזה ולאט לאט לחזור אל רבי יהושע מההתחלה ולהתייחס לכל השאלות כולם. החוט המשולש ואשרי יולדתו, אלה הקודים שאיתם נצטרך לעבוד כל הדרך. אשרי יולדתו זה כל עולמו של רבי יהושע בן חנניה, שכדי להבין את זה הסבירה את זה הברייתא באבות דרבי נתן, חוט משולש. זה נשמע כתבי יחידה קטן. אבל אני חושב שכשנלך ככה בתוך השבילים של רבי יהושע, זה יהיה ברור לגמרי. לרמב"ם יש הגדרה מעניינת מאוד במקור מספר 8. מאוד מעניינת. הרמב"ם מבין, וזה עיקר החידוש ברמב"ם, אבל אני רוצה שנקרא את כל הרמב"ם, זה הרמב"ם במקום, בפירוש המשניות, שהמושג שנאת הבריות אין פירושו שהאדם שונא את הבריות. משהו כמו שנאת חינם, או שנאה, אדם נוטה לסנוע. הוא לא פועל שום פעולה רעה. שנאת הבריות כזאת, לא צריך לדבר עליה שהיא מוציאה את האדם מן העולם. זה הורס את העולם, זה ברור. עין הרע ויצר הרע הן תכונות. זה לא פעולה שלילית. היצר הרע שלי גורם לי ל-X. לעומת זאת, שנאת הבריות זו כבר פעולה שלילית. זה לא נראה דומה ברצף. זה מוביל את הרמב״ם להבין שגם שנאת הבריות זה לא שאני שונא, אלא זה תיאור תכונה. ולא תיאור פעולה של שנאה. והרמב״ם מסביר, נקרא את הרמב״ם בפנים. מקור 8. אמר שחריצות לממון ורוב התאווה, חריצות לממון עין הרע, איני צרה בממונך, כי אני כל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד, ורוב התאווה זה אצלו יצר הרע, תאווה בלתי נשלטת, ורוע הנפש, זאת שנאת הבריות, רוע הנפש. עוד מעט ננסה להבין את המושג. והוא חולי המרה השחורה, שיביא האדם למאוס ריאות עיניו. עכשיו דבר נפלא. המשתף את שלושת הדברים שגורם לאדם להגיע לעין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, הוא אותו חולי שהרמב״ם קורא לו מרה שחורה, והוא גורם לאדם למאוס ראות עיניו וישנאהו. עכשיו לביטוי שנאת הבריות, נראה בפנים. ויטב לו חברת החיות וההתבודדות במדברות וביערות, ויבחר לו מקום שאינו מיושב. וזה אצלו לא מצד הפרישות, וזה אצלם לא מצד הפרישות, רק לרוע תאוותם וקנאתם בזולתם. אילו ימיתו האדם בלא ספק, כי יחלה גופו וימות טרם איתו. אני פותח ברמב"ם הזה בכוונה את המסע ברבי יהושע. שנאת הבריות, אומר הרמב״ם, זה לא אדם ששונא את הבריות ומתנהג אליהם לא יפה. שנאת הבריות זה אדם שרוצה לחיות, הרבה יותר קל לו עם החיות. אנחנו מכירים את האופי שהוא מדבר עליו. נוח לו עם עצמו ביער, כי החברה האנושית הוא לא מזיק לה. הוא לא שונא במובן של הוא עושה פעולה רעה. אינו צרה בה. הוא לא סובל אותה. יכול להיות שהוא יודע את כל התורה כולה. יכול להיות שהוא איש מרתק. אבל הוא שונא את החברתיות. הוא שונא את היציאה לתוך המערכת החברתית. החיים הערכיים שלו, הרוחניים שלו, מנותקים לחלוטין מהמערכת החברתית. היא קטנה עליו, היא מעצבנת אותו, זה יוצר לו כל מיני דברים שליליים, קנאה, תאווה, הוא לא עומד בזה והוא בורח מזה. ההגדרה של הרמב״ם לשנאת הבריות היא אדם שרוצה לחיות בבודדות. אנחנו בכלל לא היינו הולכים להגדרה הזאת בפשט שלנו. הוא לא מזיק, הוא לא עושה שום דבר רע, הוא מזיק לעצמו. ההתנתקות של האדם מרצונו לחיות חיים חברתיים היא מה שקורא רבי יהושע שנאת הבריות על פי הרמב״ם. אני מדלג על עין הרע, מדלג על יצר הרע, אני אגיע לזה עוד מעט כי זה הסיפור, אבל אני רוצה את זה בינתיים להבין. זה ודאי מסתדר יפה מאוד עם הדרך שבחר רבי יהושע חבר טוב. ודאי אם חבר טוב פירושו, כמו שהסברנו על פי רבינו יונה, דבר שנראה מאוד הגיוני במשנה, לא שאני מוצא אותך חבר טוב, אלא שאני מחנך את עצמי להיות חבר טוב, גם אם אין פה אף אחד. אבל צריך להבין את זה יותר לעומק. איך הגדיר רש"י אשרי הולדתו במקור 2? שהיה בקי בכל דבר לימוד ויועץ וקרוב למלכות. לפני הסיפור שהוא מביא מהירושלמי, זה באמת נכון. רבי יהושע הוא זה שעליו מסופרים סיפורים רבים מאוד בקשר שלו, אני מתחיל מקרוב למלכות, אחרי זה יועץ. מסופרים עליו סיפורים רבים מאוד בקשר שלו עם המלכות. הוא למשל זה שמסופר עליו הסיפור שלא מזמן סיפרנו, לכן אני אזכיר אותו, מפורסם מאוד, שרבי יהושע היה מאוד לא יפה. זה אגב גם דבר שאולי הוא חשוב, היה מאוד לא יפה. יש תנא אחד שעליו מסופר שהיה מאוד לא יפה, כאילו זה חשוב כל כך. הוא היה עד כדי כך לא יפה שביתו של הקיסר הייתה אומרת לו, אי תורה יפה בכלי מכוער. וזה אותו רבי יהושע שאמר לה, תראי, את צודקת, זה באמת דברים יפים, צריכים לשים בכלים יפים, ושאל אותה איפה אבא שלה, הקיסר, שם את היין. והיא, כך מספרת הגמרא בתענית, אומרת לו שהוא שם את זה בחביות חרס, למטה, במחסן, באדמה. והוא אומר לה שזה גם הוא עושה. זה הרבה יותר מתאים שקיסר ישים את זה בחביות של כסף וזהב, ולא בחביות של אדמה. והיא הולכת ומצווה מיד על העבדים, ומעבירים את כל היין לחביות של זהב, והיין כולו מחמיץ, ולקיסר לוקח דקות ספורות כדי להבין ששוב ידו של רבי יהושע במעל. כי הכירו את רבי יהושע. והוא קורא מהר לרבי יהושע ושואל אותו, מה רצית ממני? אז הוא אומר, רציתי סך הכל להסביר לה שככל שדבר יפה יותר, כדאי לשים אותו בכלי מכוער יותר. אז הוא שואל אותו, הקיסר, תגיד לי, אבל אני ראיתי כמה תלמידי חכמים שהם בכל זאת קצת יותר יפים ממך. ועונה לו רבי יהושע בלי להתבלבל, אי הבוסן ותפי הבו ידי. באמת, אם הם היו מכוערים יותר, תאר לך כמה חכמים הם היו. מה שאתה רואה זה למרות שהם יפים. זאת לא רק מימרה של שנינות, צריך להבין את זה לעומק. רבי יהושע הוא לא רק לא יפה. רבי יהושע, אני אומר כמה דברים שנראים קשים, הוא בכלל לא. הוא למשל מאוד לא עשיר. אחרי המהפכה הגדולה שמתרחשת בבית המדרש ביבנה, ורבן גמליאל מצווה אותו לעמוד על רגליו, ואז כל הקהל מרנן כי הם לא מוכנים לראות כך את רבי יהושע יותר, ורבן גמליאל יוצא מהנשיאות ורבי אלעזר בן עזריה מחליף אותו, ואחר כך רבן גמליאל הולך לפייס את רבי יהושע, והוא נכנס לביתו, גמרא במסכת ברכות, הוא נכנס לביתו של רבי יהושע ורואה מכותלי ביתיו שהוא פחמי, שהכל שחור. והוא אומר לו, הנשיא רבן גמליאל, לרבי יהושע, מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה. ורבי יהושע אומר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. פעם ראשונה שאתה שואל אותי מה אני אוכל בערב. כל יום אנחנו נפגשים בבית המדרש. רבי יהושע בן חנניה, על פי הירושלמי, אמרנו מקודם, כשאימו נתעברה, אביו מת, כסף אין לו, פחמי, הוא לא יפה. אולי הנתונים החיצוניים שעושים רייטינג למנהיג מאוד לא קיימים לו, אבל הוא המקובל שבכולם, כולם אוהבים אותו, העם כולו מרנן עד שרבי יהושע ישב. לפני שמת רבי יהושע, ואגב לכן הוא גם קרוב למלכות. הוא קרוב למלכות כי הוא זה שמתערב בבריאות. הוא מצליח לשכנע את המלכות, הוא לא נשלח למגמות פיוס. אגב, היו כאלה תנאים שהיו נשלחים למגמות פיוס עם המלכות. רבי יהושע מתנצח, בלי להתבלבל. יש לו אמת, אבל חברתית מרתקת. איך מספר את הגמרא סיפור מרתק על אותו תנה, על רבי יהושע, שבא אליו אדריאנוס הקיסר ואומר לו, אני חשוב יותר ממשה רבכם. שואל אותו למה? אז הוא אומר לו, כי כתוב בקהלת, כי הכלב החי טוב מן הארי המת. אז גם אם אני כלב, אני חי, הוא מת. אומר לו רבי יהושע, אתה חשוב יותר, נעשה תרגיל. תפקוד על כל בני מדינתך שיחיו בחושך יום אחד. והוא פוקד. ואז לוקח אותו רבי יהושע לטיול במדרגות למעלה למעלה, והם מגיעים והם מסתכלים ורואים ממרחק נר אחד ומעוד מרחק עוד אור. אז הוא מסביר לו, פה זה חולה ופה זה לא חולה ופה זה פה ופה אולי. הוא אומר לו, בוא איתי בשבת ונסתכל. זה המת שאתה סיפרת עליו, אמר לנו לפני 2,000 שנה, לא תבערו אש, ותראה איך מפחדים ממנו. אז מי חי ומי מת? זה רבי יהושע. רבי יהושע לא מתפייס, אבל רבי יהושע נקרא למלכות כל פעם. לפני מותו באים אליו התלמידים ונבהלים מאוד. במקור שש יש את זה לפנינו, כי קניחה נפשי דרבי יהושע בן חנניה, כשהלך למות אמרו לי רבנן, מי תיבי עלן אפיקורסים? מה נעשה עם האפיקורסים? מי יענה להם? מי יצליח להוציא אותנו מזה? אמר להם, וזה היופי, אמר להם, עבדה עיצה מבנים, נשרחה חוכמתם. כתוב בפסוק במשלי, עבדה עיצה מבנים. נכון, אני הייתי זה שהייתי יועץ. איך קרא לו רשי? בקי בלימוד ויועץ וקרוב למלכות. עבדה עיצה מבנים, בסדר, אני מת. נשרחה חוכמתם, לא של הבנים. כיוון שעבדה עיצה מבנים, סידר הקדוש ברוך הוא שזה יצא במצב כזה, שזה קורה כשנשרחה חוכמתן של אומות העולם. האפיקורסים הם כבר לא אפיקורסים, הם כבר נהיו אמרצים. ואז הוויכוח הוא כבר פחות קשה. נכון, כבר אין רבי יהושע שיענה, אבל כבר אין את האפיקורס שישאל. יש איזון, העולם מאוזן. קחו את זה קל. זה רבי יהושע. וכשהוא מת, כך אומרת הגמרא במקור 5, בטלה עיצה ומחשבה. זה רבי יהושע היועץ. זה רבי יהושע שהולך בשדה פעם ועובר שביל באמצע השדה, וניגשת אליו תינוקת אחת. כך מספרת הגמרא בעירובין, ורואה אותו חותך את השביל. והיא אומרת לו, גזלן, למה אתה עובר פה? היא לא יודעת מי זה. והוא אומר לה, לא דרך כבושה היא? זה שביל שעוברים בו. והיא אומרת לו, כבושה, ליסטים שכמותך כבשוע. ורבי יהושע מסתכל ומתפעל, ועליה ועל עוד תינוק שלימד אותו על דרך ארוכה וקצרה, אומר, אשריכם ישראל שכולכם חכמים מקטנים עד גדולים, כמה למדתי מתינוקת אחת. ואותו רבי יהושע עומד מול רבי אליעזר בתנורו של אחנאי, וכשרבי אליעזר מוריד בת קול מן השמיים, רבי יהושע עומד על רגליו וקובע עיקרון שאנחנו כל כך רגילים אליו, שלפעמים אנחנו לא שמים לב כמה הוא חשוב. מה זה אחרי רבים להטות? רבים זה לא חייב להיות אמת אבסולוטית. רוב זה לא תמיד אמת מוחלטת, ודאי שלא, כי עובדה שהמיעוט אומר אחרת. הרי רוב יכול להשתנות, בת קול לא יכולה להשתנות. ורבי יהושע קובע שכיוון שניתנה תורה מסיני, אז לא בשמיים היא. אני רוצה להגיד כאן את ההגדרה החשובה של רבי יהושע. זאת אומרת, התורה הופכת להיות חברתית, ומרגע זה ואילך רוב הוא מושג חזק יותר מאמת אלוקית, כי האמת האלוקית יכולה להסתדר ביערות, אבל היא לא חייבת להיות מתואמת עם המציאות אם אין רוב שיעשה אותה מציאותית. רבי יהושע מלמד את כל מושג החברות בצורה הכי עמוקה שלו, מה זה רוב. אבל צריך להבין את רבי יהושע לאט לאט, כי רבי יהושע הזה לעניות דעתי רוצה ללמד את החבר הטוב לא רק במושג החברתי, הוא רוצה ללמד עוד מושג מאוד גדול. אדם צריך להיות חבר טוב לפי ההגדרה שהגדרנו, אם זה הולך עליי ולא על למצוא חבר אחר, אז אדם צריך להיות חבר טוב גם אם הוא בודד. ואז הכוונה היא להיות חבר טוב של עצמו. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. תהיה חבר טוב. המדרש שמואל אומר שעין הרע במקור 9 ויצר הרע ושנאת הבריות, ובזה הוא עונה לשאלה ששאלנו מקודם, למה עין הרע ולא עין רעה. הוא אומר שעין הרע זה לא עין רעה, זה דבר אחר לגמרי, זה עין של הרע. כלומר, הנושא הוא האדם שמסתכל, לא העין, לא העין רעה, אלא יש איזשהו רוע שנמצא מאחורי. העין סך הכל משרתת איזה רוע, והיצר משרת איזה רוע. וכדי להבין את זה, הוא מזכיר את הפסוק בפרשה שלנו, בפרשת שלח. ואני רוצה לשתי דקות, שלוש דקות, להתנתק רגע מרבי יהושע, להיכנס לפרשה לשנייה אחת ולחזור לרבי יהושע. כי זה נראה בכלל לא קשור, אבל זה חבר טוב, וזה אשרי יולדתו, וזה החוט המשולש. יש פסוק בפרשת שלח, שאנחנו אומרים אותו כל יום פעמיים. והוא... אני מבקש לראות אותו במנותק מכל מה שאמרנו עד עכשיו, עוד מעט לחבר אותו לכל. הוא קשור לדור שלנו, אני חושב, יותר מאי פעם, למערכת החינוכית שאנחנו חיים בה, למציאות שלנו, לשאלות החינוכיות שמטרידות אותנו. אנחנו אומרים אותו כל יום, והיה לכם מציצית, וראיתם אותו, ובחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ועכשיו מה שאני רוצה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. איך זה מתקשר אלינו? רש"י אומר, אחרי לבבכם, עוד מעט נגיע ל"ולא תטור". יש כאן בעיה בפסוק. כתוב, אני חוזר על הפסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אחריהם, אחרי מי? אחרי עיניכם או אחרי שניהם? לפי רש"י, הפירוש הוא שאשר אתם זונים אחריהם זה אחרי האחרון, כלומר אחרי עיניכם. רש"י מביא מיד את דברי חז"ל, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. יש לרש"י ביטוי נפלא במקור 11 לפנינו, ולא תטורו אחרי לבבכם. קודם כל הוא אומר מה זה תטורו, כמו מיתור הארץ, ולנקודה הזו אני רוצה להגיע עוד רגע. אז הוא אומר, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. אותו דבר אומר המדרש שמואל, המשנה שלנו, עין הרע ויצר הרע זה העין והלב. ואז האדם מגיע למצב שהוא בכלל מתנתק. אני אבל רוצה להבין את זה יותר, ומזה לחזור למשנה. רש"י פותח את הדברים שלא תטורו, זה מהשורש של טור, תף בב ריש, תיור, לתייר. זה נמצא בתחילת פרשת שלח. המרגלים מצטווים לטור את ארץ כנען. נכון? שלח לך אנשים ויתור, והם שווים מטור הארץ. המילה תטור היא מילה יחידאית בכל המקרא, אין עוד פעם תטור. תף תף ריש, לא מופיע יותר. כיוון שהיא מילה יחידאית, אז צריך להבין מה השורש שלה. אומר רש"י מיד, אל תחפש את זה בתף תף רש או במשהו כזה. השורש הוא לטור. ורש"י מוטרד לעניות דעתי מהשאלה הפשוטה, הרי מה אתה רוצה להגיד? בוא נדבר ברור. אתה רוצה להגיד לי, אדוני, תיזהר בעיניים שלך, שמור על העיניים, העיניים הם דבר מסוכן. אז אל תסתכל במראות לא צנועים, במה שלא צריך. נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד. חז"ל מגדירים את זה, ולא תטורו אחרי לבבכם, זו מחשבת מינות. ואחרי עיניכם זו מחשבת זנות. אתם מבינים? רוצים לחנך אותי. אז מה זה לא תטורו? אל תסתכלו. אל תראו. אל תביטו. מה זה לא תטורו? מסביר רש"י, לא תטורו זה כמו מיטור. טוב, אז אני הבנתי את השורש. עכשיו אני מבין את המילה, אבל אני עדיין לא מבין למה משתמשים בה. אני חושב שאני לא מבין איך הבינו את זה לפני הדור שלנו. יש כאן, הרי זו מצווה הכי קשה שיכולה להיות בעולם. איך מצווים עליי לא לטור אחרי מחשבת? זה אפילו לא תחמוד. זה לא לטור, אל תסתכל. אני מסתכל, מה אני יכול לעשות? מי שמעמיק פה ברש"י, בחז"ל, מגלה פה דבר פלאי. היצר הרע הוא דבר מחוקה מאוד. אם הוא היה בא אליי ואומר לי, בוא אקח אותך להשתקע, ממש, באיזשהו מקום שנראה לי מנותק לגמרי מהווייתי, מחברתי, ממה שאני רוצה, מהערכים שלי או מהנורמות החברתיות שלי. אני לא אתייחס לזה ברצינות. בלי לפגוע בעולם המחשב, אם הייתי צריך לתרגם היום את המילה תטור, הייתי מתרגם אותה לגלוש. לטור זה גלשיה. לאטרא קדישא הדין או לכל אתר ואתר. הרעיון הוא פשוט, אני רוצה שנבין אותו, הרעיון הוא עמוק מאוד. אני אומר את זה בחיוך, אבל צריך להבין את זה לעומק. מה עומד מאחורי הרעיון, אגב גם הרעיון הפרסומי שלי? עומד רעיון פשוט. אני לוקח אותך לתיור, ורק לתיור. אדם משכיל רוצה לתור בהרבה הרבה אתרים. אני תוך 20 שניות מחזיר אותך. אתה לא עובר לשם. אתה לא מאבד את מקום עבודתך. אתה חוזר מחר בבוקר לעבודה. עכשיו, 10 דקות. כדי לטור, אתה תהיה מוכן אפילו להפסיק את המתח של שעה של סרט אדיר, ובאמצע פעמיים, 3-4, לטור איתי ל-40 שניות. זה דברים שאין קשר ביניהם לבין מה שאני מדבר עליו. אבל זה טוב לטור. לתייר, יש מעלה גדולה, הוא לא משתקע, הוא גם לא מתכונן להשתקע שם. אבל אין תייר שלא חוזר עם מזכרות. לכל תייר יש מזכרות שהוא מביא איתו. וכשאני לוקח אותך לטור, אני בעצם עושה אותך לאחד ששותף איתי בתיורים. ככל שאתה מתייר יותר, אתה מרגיש מחובר פחות למקום מסוים. אני לא אומר לך צא מהמקום. אני רק לוקח אותך לתיורים נפוש וטור, בכל מיני אתרים. שום דבר לא מחייב, וזה על חשבון הבית. אתה כבר לבד תהיה במצב שבו אתה לא מחובר בעצם לשום דבר. כשאתה לא תהיה מחובר לשום דבר, אני סיימתי את עבודתי. ויש כאן משהו שהוא בעברית של היום הפוך על הפוך. ככל שאני אחבר אותך ליותר מידע, יהיה לך יותר ידיעות, יותר תיאורים ואתה תהיה פחות מחובר ויותר לבד. כי אני לא מעביר אותך דירה. אני רק מציע לך עולם שבו אפשר לטור כל הזמן. אגב, בשורה אחת, משה רבינו שולח את המרגלים, כי עם ישראל לחץ שישלחו מרגלים. אבל משה רבינו לא מוכן בשום פנים ואופן שלמרגלים תהיה זכות בחורה בהתקשרות אל הארץ לפני שכל בני ישראל עולים. אין לזה שום סיבה. כולם צריכים להיכנס ולהתקשר אל הארץ. אבל ביקשו מרגלים כדי לראות את הדרך ואת הערים. אומר להם משה רבינו, תלכו לשם אבל בתור תיירים ותחזרו. את ההתקשרות אתם תעשו אחרי זה יחד עם הבית. אותו דבר כמו כולם. וישובו מטור הארץ, עכשיו הולכים להיכנס לארץ. בני ישראל אף פעם לא הולכים לטור את הארץ. רק המרגלים שהלכו במגמה לא להשתקע, זו המגמה הבסיסית שמשה שולח אותם. תלכו לטור. ולא תטור, הוא אומר רש"י, כמו מטור הארץ. השיטה שעובדת היא אדרבה, בוא נתייר קצת, זאת השיטה של הנחש הראשון עם האמא הראשונה והאבא הראשונים של כולנו. רק תבדקי פעם אחת את העץ. 20 שניות בדיקה. אני לא מבקש להשתקע שם. ובעצם העולם המערבי, המודרני, אבל במובן החיובי גם, העולם האישי שלנו בנוי על זה שזה נכון לתוך. אני נמצא, התיור מדאיג אותי. אני חוזר לרבי יהושע. עד כאן פרשת ולא תטור. עכשיו חזרה לרבי יהושע. רבי יהושע הוא בעל המחלוקת הגדול של רבי אליעזר. כשאנחנו דיברנו על אחרי רבים להטות, הזכרנו את זה כמושג הלכתי גדול. אבל אצל רבי יהושע זה לא רק זה. אצל רבי יהושע מושג הרוב מגיע למושגים הלכתיים שאנחנו כבר הפכנו אותם לנכסי צאן ברזל, אבל רבי יהושע הוא זה שממציא אותם. למשל במקור 15. ואני רוצה לנתח יחד את ההבנה הפסיכולוגית של רבי יהושע, אחרי זה נגיע לה ולא תטור. תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. צריך להבין את הטראומה. חרב הבית בשנייה, זקני הדור עוד זוכרים את הבית הראשון, מספרים על הבית הראשון, ועכשיו חרב הבית בשנייה, והטראומה היא נוראית. הטראומה היא נוראית, אי אפשר להתקדם, אי אפשר לחיות. ואז באים הפרושים, רבו פרושים, ואמרו, לא נאכל בשר ולא נשתה יין. סך הכל נשמע מאוד הגיוני. נתפל להם רבי יהושע. הדרך היא מעניינת. עכשיו רבי יהושע אין לו רוב. למה? כי הפרושים שלא לאכול בשר ולשתות יין היו רוב. נתפל להם רבי יהושע. אמר להם, בני, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל המזבח? נשתה יין שמנסחין על גבי המזבח ועכשיו בטל? איך אפשר בכלל? אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. חשבו, אמרו, בעצם אתה צודק, גם לחם לא נאכל. אפשר בפירות, אפשר לחיות עם פירות. אמר להם, פירות לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. אמרו, נכון, אבל ביקורים זה שבעת המינים, אפשר בפירות אחרים. אמר להם, מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. צריך להבין את הוויכוח. הם צודקים. לא נאכל בשר ולא נשתה יין, זה הגיוני מאוד. אבל רב לייזר מוטרד משאלה אחרת לגמרי, לא מלא נאכל בשר ולא נשתה יין. האם אפשר יהיה לחיות באופן טבעי עם החומרה החדשה שאתם הולכים ליצור? האם אתם תוכלו לחיות עם זה בעוד 10 שנים? האם אתם לא יוצרים תורה שהיא מנותקת מהחיים, שהיא מנותקת מהמציאות? ואז הוא מגדיר הגדרה. אמר להם בניי, בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגדרה גדירה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. מי אמר לך? אני אמרתי, אני רבי יהושע בן חנניה. אין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. זאת אומרת, כוחה של גזירה הוא פונקציה של ההתאמה בין האמת האלוקית למציאות שאותה אתה צריך לנתח כמנהיג. האם אתם גוזרים גזירה שהיא נכונה מבחינה לוגית, ורוב הפרושים הגיעו למסקנה הזאת, אבל לוקחים תוך כדי את היחס שיווצר בהמשך, שתורה וחיים לא הולכים יחד? רבי יהושע רואה את זה בקיצוניות רבה במקום אחר. מקור 12, זה אחת המשניות הקשות ביותר, הכי חריפות. הוא היה אומר, מקור 12, משנה במסכת סוטה, ושם רבי יהושע מדבר, הוא היה אומר, חסיד שוטה ורשע ערום ואישה פרושה ומכות פרושין, הרי אלו מחלי עולם או מבלי עולם. הגמרא מסבירה, אני אומר על פה, חסיד שוטה זה חסיד שמחמת חסידותו רואה אישה טובעת בנהר ולא הולך להציל אותה, כי הוא לא רוצה להסתכל בה. מה גורם לו לא ללכת להציל אותה? חסידותו. אם יש מישהו שמחלה את העולם, זה מישהו שמראה שחסידות וחיים לא יכולים ללכת יחד. חסיד שוטה ורשע ערום, זה דבר נורא. איך אנחנו היינו מגדירים רשע ערום? זה נראה איזה רשע מנובל. אומרת הגמרא, מה פתאום, רבי יהושע לא מתכוון לדברים כאלה. זה איש גדול שמיקל לעצמו ומחמיר לאחרים. גמרא בסוטה, זאת ההגדרה לרשע ערום. ואישה פרושה, אומרת הגמרא, זה אישה שמקבלת על עצמה פרישויות בלי ההתאמה הזוגית. היא והוא לא מתאימים לזה עכשיו. זה כילוי העולם. כי המשמעות של זה שתורה לא הולכת עם חיים. והפי של זה שם זה מכות פרושים. מכות פרושים, אומרת הגמרא, זה אלו שמכים את עצמם ופורשים מהכל בסיגופים כדי לעבוד את עבודת השם. הרי אלו מחלי עולם. כי רבי יהושע מחנך לעולם של חבר טוב. רבי יהושע, אני עוד לא יודע מה זה אשרי הולדתו, נגיע לזה עוד רגע. אבל רבי יהושע מבקש את המציאות שבה תורה זורמת עם חיים, זורמת עם המציאות. יש שיחה מפורסמת במסכת שבת. אתם יודעים שפסקו כבית הלל ולא כבית שמי, כי בית הלל נמנו ורבו תמיד על בית שמי. אבל פעם אחת הייתה מניפולציה שבית שמי רבו על בית הלל. ובאותו יום גזרו 18 גזירות בענייני שבת, בעניינים אחרים. גזרו 18 גזירות. כשסיכמו את היום הזה, באו רבי אליעזר ורבי יהושע. רב לייזר בן הורקנוס של שבוע שעבר ורבי יהושע של היום. שני מחזיקי ארונו של רבן יוחנן בן זכאי שקיבל משמי ומהילם. והתייחסו למה עשו הגזירות. זה גמרא נהדרת, מקור 13. תניא רבי אליעזר אומר, בו ביום, באותו יום שגזרו את הגזירות וקיבלו אותם, גדשו שאה. גדשו שאה, מסביר רשי, השאה הייתה מלאה, אבל עכשיו היא כבר יפה, היא קדושה. כמו שצריך, גדשו במובן החיובי. עכשיו אני מרגיש בבית. לפני כן הרגשתי שאני עושה את מה שההלכה פוסקת, אבל זה כולה. כשקיבלו את החומרה הזו של בית שמאי, גדשו את השאה סוף סוף. רבי יהושע אומר, בו ביום מחקו שאה. מסביר רשי למה מחקו שאה, אני אומר על פי רשי מפורט מאוד בצד שמאל, מחקו שאה כי כיוון שהוסיפו גזירה, סופה של הדרך תהיה שלא יעמדו בה ויורידו מהשאה שכבר הייתה. משל דרבי אליעזר למה הדבר דומה, ממשיכה הגמרא, לקופה מלאה כישועין ודילועין. ואדם נותן לתוכה חרדל והיא מחזקת. יש הרבה כישועין ודילועין, זה מאוד טוב, אבל תן קצת חריפות, קצת חרדל תכניס, הכל טוב יותר. כך למד רבי אליעזר. משל דרבי יהושע למה הדבר דומה, לעריבה, סלסילה, מלאה דבש. נותן לתוכה רימונים ואגוזים, צריך להגזים, לשים עוד קצת, והיא מקיעה את הכל, גם את הדבש שכבר היה בה. אומר רשי מצד שמאל למטה, והיא מקיעה את הדבש שהיה בראשון, אף אלו על ידי גזירתם גרמו לעבור. את רבי יהושע מטרידה תמיד שאלה אחת פשוטה, מה זה עושה? האם זה ימחק את השאה או יקדש את השאה? רבי יהושע מוטרד, יש גמרא שהנביא במקור 16, יפילי פלאות, הגמרא מספרת שם שפעם מצאו מתחת לדיר לשכת העצים עצמות בירושלים. מצאו עצמות בירושלים. עמדו וראו שצריך לגזור תומה, עצמות של מת. עמד רבי יהושע על רגליו, זה אותו רבי יהושע שעומד על רגליו שוב, ואמר, תראו את הביטוי, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בושה וכלימה היא לנו שנגזור תומעה על עיר אבותינו? איזה מין מושג הלכתי זה? לא בושה וכלימה היא לנו זה מה שנקרא ביידיש פסנישט. לא מתאים, לא שייך, אין ירושלים תומעה, לא עובד. אבל מצאנו, איה מתי מבול, איה מתי נבוכדנצר, הוא מעריך שם בגמרא ומוכיח. התחושה הראשונית שלא יכול להיות שיש נתק, שיש איזשהו משהו מחבר. אתם יודעים מה זה אשרי הולדתו? אשרי הולדתו בעומק, לעניות דעתי, פירושו שרבן יוחנן בן זכאי אומר, רבי יהושע נשאר כל ימיו כמו שהוא היה כשהוא היה תינוק, כמו שהוא היה בעוברותו. התורה שלו והחיים שלו הולכים יחד, הוא טבעי לגמרי. הוא לא השתלט על משהו, הוא לא כפה משהו. רבי יהושע וחייו ותורתו הולכים ביחד. אשרי הולדתו, מגדיר רשי, למה? שהיה בקי בלימוד ויועץ וקרוב למלכות. יועץ למי? לא למלכות, לי. מי שמת רבי יהושע בטלה עיצה ומחשבה. זאת אותה חוכמת חיים פשוטה שמנתחת את התורה מתוך המושג שכבר ניתנה תורה מסיני, ואיננו משגיחים בבת קול, ואנחנו קובעים את ההלכה על פי רבים, ויהיו הגדרות הלכתיות של גזירה שציבור יכול לעמוד בה או רוב ציבור לא יכול לעמוד בה. חוט משולש זה אותו מושג. עסקנו לא מזמן כשדיברנו על חג השבועות על הנושא של החודש השלישי, על המשולש. כשיש שני כתובים שמכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי ומכריע ביניהם. הכתוב השלישי לא בא לטייח, הכתוב השלישי הוא מי שיש בו את אותו כוח לראות את כל הכתובים ולדעת שבין שני הכתובים האלה יש קו מקשר, שלאף אחד מהם אין כוח לראות אותו כי הוא נמצא בספקטרום שלו. בזווית שהוא נמצא בה. ולנקודה השלישית יש את יכולת האחדות של הכל. החוט המשולש הוא מי שנותן תחושה לשני כתובים שחשים שהם לא יוכלו לעולם להסתדר יחד, לחוש שאפשר להסתדר יחד. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יהושע בן חנניה זה תנא שכל עולמו הוא הלוטטורו הזה שדיברנו עליו מקודם, ועכשיו אני טיפה רוצה להעמיק בו. למה אומר רבי יהושע בן חנניה אדם רוצה לטור כל הזמן? בוא ננתח את הפסיכולוגיה של הרצון לטור. אדם רוצה לטור כי הוא חש חנוק. אדם רוצה לטור כי הוא חש עצור באיזשהו מקום. אז הוא רוצה לטור ולגלוש לכאן ולטור לכאן ולטור לכאן. הוא מחפש ערוצי בריחה כי התורה והחיים לא מסתדרים אצלו ביחד. כי לא הצלחתי ללמד אותו תורה של חבר טוב. אז הוא כל הזמן מחפש עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות. למה הוא הולך ליערות להתבודד? יש אצל הרב קוק באורות הקודש משפט נפלא בהקדמה שלו לאורות הקודש. יראת שמיים שדוחקת את המוסר הטבעי של האדם צריכה בדיקה אם היא יראת שמיים טהורה או פסולה. יראת שמיים שהצדקת שלה דוחקת את אותו מוסר טבעי, ואתה חש שמשהו בטבעיות המוסרית הכן חיובית של האדם פתאום מפסיק להיות ברור, כי כן כתוב או לא כתוב, צריכה בדיקה מאיפה היא נובעת, יראת שמיים כזו. רבי יהושע בן חנניה זה זה שבא ללמד את האנטיתזה של שנאת הבריות. בעולם של רבי יהושע בן חנניה אין צורך נפשי כל הזמן לרוץ ולטור ולטור ולטור. היכולת להתמודד לא על ידי החסימה, שהיא חיונית מאוד הרבה פעמים, אלא על ידי המבנה הנפשי הנכון של חבר טוב, נקרא על ידי רבן יוחנן בן זכאי אשרי יולדתו. זה תנא שלא שום דבר חיצוני אצלו גרם לו לגדולתו, לא יופיו ולא אושרו ולא ייחוסו ולא אביו הגדול, ההפך. מה שגרם לו את זה הוא המציאות הטבעית הזורמת שלו, שתורה וטבעיות של חיים הצליחו ללכת אצלו ביחד. לאשרי יולדתו קורא האבות דרבי נתן החוט המשולש, אבל מסיים את הפסוק: זה לא במהרה ינתק. אין לך דבר שערב יותר עד כמה שניתן שזה לא ינתק מחר יותר מהשיטה הזאת של החוט המשולש, של ראיית הדברים בצורה הטבעית שלהם, של הכוח לראות את הדברים באותו אותו כתוב שלישי שרואה את שני הכתובים, ואז לא מתנתקים, ואז לא תרים, ואז לא בורחים לכל מיני דברים שאפשר לצאת מהם, כי החלטנו שלא נאכל בשר ולא נשתה יין ולא נאכל לחם ולא נאכל פירות ואולי גם לא נשתה מים. אגב, באותה שיחה כשהוא הוכיח להם כבר שזה בלתי אפשרי, כי הוא אמר להם לא נשתה מים כי בטל ניסוך המים, אז הם שתקו. הם לא אמרו לו אתה צודק, כי הוא לא צודק. כי הגיונית באמת לא צריך לאכול בשר ולשתות יין אחרי החורבן. רק מי שיש לו כוח חינוכי, הנהגתי, רחוק, הוא יודע להסתכל לא על רגע הטראומה העכשווי שכולנו שותפים בו, אלא 100 מטר קדימה, ולשאול מה יקרה לך אם היום תגזור על עצמך גזירה שמחר לא תוכל לעמוד בה. האם זה יתנתק, החוט הזה, או לא יתנתק? הם שתקו, ורבי יהושע לא אמר להם, אתם רואים שאני צודק. רבי יהושע אומר להם, בניי, בוא אראה לכם את שני הכתובים המכחישים זה את זה. לא להתאבל אי אפשר, להתאבל יותר מדי אי אפשר. אלמד אתכם איך חיים עם חוט משולש. נקבל על עצמנו את הגזירה X ונמשיך לחיות, ונזכור את חורבן בית המקדש, ונאכל בשר ונשתה יין. זה אותו הכוח. בדוגמה אחת מני אין סוף דוגמאות, זה אותו הכוח של רבי יהושע, שכל פעם חוזר אצלו אותו ביטוי מול רבי אליעזר שמוריד בת קול מן השמיים. רבי יהושע עומד כאן על הארץ על רגליו ובודק את ההתאמה בין רוב הציבור לתורה, ולא מוריד זיז אחד מהתורה, אלא רק בודק שהתורה היא תורת חיים. זאת ההגדרה העמוקה לחבר טוב, שאותה קבע רבי יהושע כדרך ישרה שידבק בה האדם. בשבוע הבא נמשיך בעזרת השם בבית המדרש הזה של יבנה עם רבן גמליאל. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא החוט המשולש לדמותו של התנא רבי יהושע בן חנניה.